שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי של דמרקר. אני סמי פרץ.
אני איתן אבריאל.
מהדורת יום ראשון, שבוע חדש מתחיל, וסימני הלחץ הולכים ומתרבים ככל שנתוני התחלואה מדאיגים יותר. הדעת נותנת שבמצב כזה מלכדים את השורות ומתמקדים בניהול המשבר. אבל בסוף השבוע ראינו בעיקר מלחמת פוליטיקאים ופקידים זה בזה. זה התחיל כשראש הממשלה, בנימין נתניהו, סימן את שאול מרידור, ראש אגף התקציבים באוצר, כמי שמפריע להחלטות הממשלה ונלחם בהן. זה המשיך כשמנכ"לית משרד האוצר, קרן טרנר אייל, נתנה למרידור גיבוי. וזה הסתיים בנזיפה של שר האוצר ישראל כץ במנכ"לית שלו. מלחמות כאלה תמיד היו, אך נדמה כי בעיתוי הזה הן מטרידות הרבה יותר. אנחנו נדבר על כך ועל המצב הכלכלי עם מנכ"ל משרד האוצר לשעבר, פרופסור אבי בן בסט.
תוך כדי משבר הקורונה התקיים היום דיון בבית המשפט המחוזי בירושלים במשפטם של נתניהו, של מול ידיעות אחרונות נוני מוזס ושל בני הזוג שאול ואיריס אלוביץ' בתיקים שכולנו מכירים 1,000, 2,000 ו-4,000. אז הדיון הזה היה אמור להיות טכני במהותו ולעסוק בקביעת מועדים לדיונים בשלבי ההוכחות, אבל הוא הפך לדיון סוער ואף לאבסורד כשעלתה השאלה מי עורך הדין שמייצג את ראש הממשלה. עידו באום, הפרשן המשפטי, יספר כאן על הדיון המשונה הזה ועל המשך משפטו של נתניהו. הנה רמז אחד קטן, זה כנראה ייקח הרבה מאוד זמן.
התחזיות המוקדמות של בנק ישראל ומשרד האוצר היו שמשבר הקורונה ידעך לקראת סוף חודש יוני, אך הגל השני משבש לכולם את התחזיות ומאלץ אותם לפרסם תחזיות חדשות ומפחידות יותר. אבי וקסמן שמע את המשנה לנגיד בנק ישראל, אנדרו אביר, מדבר על תפנית בהגדרת המשבר של המגזר העסקי. זה כבר לא משבר נזילות או של תזרים מזומנים, אלא משבר של אובדן כושר פיראון, מה שאומר שנראה כאן הרבה מאוד פשיטות רגל. יש לחשש הזה רק פתרון אחד, ותכף נדבר עליו. אנחנו מתחילים.
שלום לפרופסור אבי בן בסט.
שלום וברכה.
מהאוניברסיטה העברית, לשעבר מנכ"ל האוצר ולשעבר מנהל מחלקת המחקר בבנק ישראל, אז היית בכל הצדדים של המתרס למעט הצד הפוליטי, ואנחנו רוצים לשאול אותך על ההתכתשות האלימה והדי מכוערת למעשה בין ראש הממשלה, יחד עם שר האוצר, מול הפקידים האחראים במשרד האוצר, גם עם מנכ"לית המשרד קרן טרנר וגם על ממונה על התקציבים שאול מרידור. הם עושים את העבודה שלהם, שזה להטריע מפני מה שנראה להם מקצועית כשגיאה, ובתמורה נוזפים בהם, מאיימים לפטר אותם, כל מיני שמועות כאלה ואחרות. ברור שזה לא טוב, אבל עד כמה זה סביר ההתכתשות הזאת וכמה היא מזיקה?
היא לא סבירה, ואני לא זוכר הרבה מקרים כאלה. היו מעט מאוד מקרים, אבל אני לא זוכר כאלה. צריך להבחין בתהליך בשני שלבים. עד אשר מתקבלת החלטת הממשלה, או אם מדובר בהחלטת שר, עד אשר מתקבלת החלטת השר, ולאחר מכן. אתם כעיתונאים יודעים שבכל תחום שנמצא על השולחן, נערכים כנסים, יש דיונים ציבוריים, ופקידים משתתפים בדיונים הללו, ומביעים את דעתם, ומביעים את עמדתם, עוד כשהנושא נמצא בתהליך של קבלת ההחלטה. ברור שלאחר שהתקבלה ההחלטה, אז הפקידים צריכים ליישם אותה, גם אם היא לא נראית להם. אבל עד לאותו רגע זה רק יועיל למערכת שיהיה דיון ציבורי שבו משתתפים גם הפקידים, גם עיתונאים, גם אנשי אקדמיה, גם אנשי עסקים.
אבל זה דיון ציבורי שיש בו משהו, לא רוצה להגיד לא הוגן, אבל שיש בו משהו שהוא כאילו לא כוחות. באים אנשי מקצוע ואומרים, אנחנו לא פוליטיקאים, אנחנו מדברים מקצועי נטו. פוליטיקאים הם פוליטיקאים, יש להם שיקולים לא ענייניים, לא מקצועיים, לא כלכליים. והזעם בעצם של הדרג הפוליטי של ראש הממשלה זה שבעצם הם מציגים את התוכניות שלו ואת הרעיונות שלו כתוכניות שנגועות בפוליטיזציה מוחלטת, מה שנכון, כן, אבל זה גם תוקע קצת סיכות ברעיונות שלו.
אני לא שמעתי את ההתבטאויות בפועל של אנשי האוצר, מה הם אמרו או לא אמרו, אבל אני חושב שזו זכותם ואפילו חובתם שכל עוד יש דיון ציבורי ואין החלטה, שיביעו את עמדתם בצורה מנומקת בפני הציבור. איזה נזק יכול להיות מכך? עדיין הפוליטיקאים יכולים לקבל החלטות אחרות, ואגב, צריך להדגיש את זה פעם אחר פעם, רק הם מקבלים את ההחלטות. הפקידים אינם מקבלים החלטות. הפקידים מביעים את דעתם, יש להם כמובן השפעה רבה על התוצאה מתוקף הידע המקצועי שלהם, אבל בסופו של דבר לא הם מחליטים. ומה רע בכך שהציבור ידע מה מגוון העמדות במערכת.
אז הם בעצם ננזפים משום שהם לא משתחווים ואומרים אמן.
כן, אני בטוח שהפוליטיקאים היו רוצים שיהיה להם גיבוי מלא, גם פומבי מהפקידות, וכשאין להם כזה אז הם מתוסכלים. אבל אגב, הרבה פעמים, ברוב המקרים הם מתוסכלים משום שהם רוצים לעשות מעשים שהייתי אומר, זה יותר שכיח כאשר באמת הם רוצים לעשות דברים שחלק גדול מהכלכלנים, ולא רק אלה שבפקידות, זה לא תומכים בהם. אלה המקרים שהם הכי מתוסכלים.
בוא רגע ניתן לפוליטיקאים את הספק בעניין, ואתה מסביר פה ואומר שהדיון צריך להיות סוער, אבל באיזשהו מקום פנימי ולא ציבורי לחלוטין, בין הפקידים לבין הפוליטיקאים, ומרגע שמתקבלת החלטה, מאותו רגע הפקידים צריכים אולי לשתוק ולתמוך בהחלטה שהשר קיבל, שרק הוא יכול לקבל את ההחלטה. אז אם מנכלית המשרד אחרי זה, אחרי שכבר ההחלטה מפורסמת וראש הממשלה נועם בפני האומה וכן הלאה, פתאום יוצאת לציבור בדרכים כאלה ואחרות, ואני לא יודע, שמה בסימן שאלה את תהליכי קבלת ההחלטות או את מהות ההחלטה עצמה, האם גם זה נורמטיבי או שכאן איזו שטועה במהות?
קודם כל אני רוצה לתקן דבר אחד שכבר עברתי קודם, כל זמן שלא התקבלה החלטה, הפקידים יכולים להביע את דעתם לא רק בתוך המשרד, אלא למשל בכנסים, כנסים שאתם עורכים, הזמנתם לא פעם פקידים, תוך כדי תהליך קבלת ההחלטות ולפני שהתקבלה החלטה, והם יכולים להביע את דעתם. עכשיו באשר לשאלה שלך לגבי עמדת המנכלית של משרד האוצר, בסך הכל היא הביעה תמיכה בזכותו של שאול מרידור, ראש אגף התקציבים, להביע את עמדתו, עצם הנזיפה בו היא לא תקינה, זאת עמדתה. אני חושב שאפשר להתווכח גם על נימוסים והליכות.
כן, לעצם ההחלטה עצמה, הרי זה פרץ סביב הסיפור של המענק של השישה מיליארד שקלים, שראש הממשלה רוצה לחלק לכל אזרח ישראלי, מענק שינוע בין 750 שקל ל-3,000 שקל למשפחה עם שלושה ילדים, ועושים את זה בלי הבחנה, כלומר כולם מקבלים בלי קשר למידת הפגיעה שלהם מהמשבר. עד כמה אתה אוהב את הרעיון הזה?
מאוד לא אוהב את הרעיון הזה. אגב, לי יש תחושה שהרעיון הזה התקבל בעיקר כתוצאה של לחץ ההפגנות. ואני אסביר מדוע. שבוע לפני קבלת ההחלטה הזו של ראש הממשלה ושר האוצר, הממשלה קיבלה קבוצה גדולה של החלטות שנגעה לסיוע, אין למובטלים, אין לאנשי עסקים וכו'. אם באמת הרעיון הזה הוא כל כך טוב וכל כך חשוב, ההיגיון היה אומר שיציגו אותו אז כחלק ממכלול הסיוע. זה שזה קורה שבוע אחרי זה, במנותק מאותו סט המלצות, בלי עדיין ישיבת ממשלה, בבהילות, נראה לי שהוא קשור מאוד במה שקרה בין שני האירועים, ואלה ההפגנות. אז קודם כל, חשוב מאוד לא לקבל החלטות תחת לחץ. עכשיו לעצם התוכנית. אני מאוד לא אוהב אותה, ואני אסביר מדוע, מכמה וכמה סיבות. קודם כל, נתחיל אפילו באפקטיביות שלה. האפקטיביות שלה היא מאוד נמוכה. אנחנו יודעים ממחקרים שכאשר המשקי בית מקבלים תקבול חד פעמי, הנטייה שלהם לצרוך מתוך התקבול הזה היא מאוד קטנה.
הם לא רצים לבזבז את הכסף וקונים מקרר או טלוויזיה?
לא, אנחנו יודעים ממחקרים, אגב, גם שנעשו בארץ, אפילו מחקרים שנעשו בתחילת שנות ה-60 והתפרסמו בכתבי עת בינלאומי, וגם ממחקרים שנעשו מאוחר יותר, וגם ממחקרים שנעשו בחול, יש גם שני כלכלנים דגולים שקיבלו נובל בשביל הרעיון הזה, שהנטייה לצרוך מהכנסות חד פעמיות היא מאוד מאוד קטנה. אז זה דבר ראשון. הדבר השני שאנחנו יודעים מתוך מחקרים, שלצרכנים יש מניע שאנחנו קוראים לו מניע זהירות. כאשר אי הוודאות גדלה, הם נעשים הרבה יותר זהירים ביחס להוצאות, כי הם חוששים שאולי גם הם יהיו מובטלים מחר. אז סביר מאוד להניח שבמצב הנוכחי, שמחלקים לכולם, לכל אזרח כ-750 שקלים, אז סביר מאוד שהקבוצה של מובטלים, שהיא בערך מונה כ-15% מכלל האנשים, הם כנראה יושפעו ויגדילו את צריכתם, ואולי גם חלק מבעלי ההכנסה הנמוכה. אבל רבים רבים מהמקבלים, שהם מועסקים והם עובדים, והכנסתם אפילו בינונית ומעלה, לא סביר שזה ישפיע על הצריכה שלהם. אז למה בכלל לעשות את זה?
שלא לדבר על זה שהרבה מאוד עסקים סגורים בימים אלה, אז איפה יגדירו לו את הצריכה שלהם? אז עוד סופר, עוד עגלת סופרמרקט.
נכון, אני יכול גם להציע מטרות שלהערכתי כל הכסף יוצא. לדוגמה, אפשר לזרז את ההשקעה בתשתיות. לדוגמה, יש מחסור גדול באחיות. אנחנו יודעים אגב שיש מחסור גדול באחיות עוד מלפני מגפת הקורונה. אז בואו תזכרו יותר אחיות. אז יותר אנשים ייכנסו למעגל התעסוקה. זו דרך יותר טובה להגדיל את הפעילות הכלכלית וגם לסייע לאלה שהם החלשים בחברה.
אז הנה לך שאלה כמעט טכנית, אבל היית שם במשרד האוצר ואתה מכיר את המנגנונים עצמם. בנימין נתניהו טוען שזה הדבר היחיד שיכול לעבוד מהר. האם זה נכון או האם זה לא נכון? אתה יודע.
תראה, לא עסקתי במישרין במנגנונים הטכניים, אבל למיטב ידיעתי זה לא נכון ואני אסביר מדוע. כל אזרח שעובד משלם דמי ביטוח לאומי, לכן הוא מתועד בביטוח הלאומי והכנסתו בביטוח הלאומי ידועה. כל אזרח שהוא מובטל מקבל דמי אבטלה מהביטוח הלאומי, ולכן האינפורמציה עליו גם נמצאת. אפשר על בסיס נתוני הביטוח הלאומי, יודעים משם את ההכנסה של כל אחד, להחליט עד איזה רף של הכנסה אנחנו חושבים שראוי באמת לתמרץ את האנשים, ולשלוח רק לאלה את הצ'קים.
כן, אבי, יכול להיות שאם אנחנו מסתכלים על סך התוכניות, סך תוכניות הסיוע שהמדינה הכריזה עליהן, שכבר היקפן מגיע ל-200 מיליארד שקלים, כולל גם ערבויות להלוואות, אז אתה אומר לעצמך, טוב, אז 6 מיליארד שקל נגיד שהם מוצאים בצורה שגויה. אתה יודע להגיד על שאר ה-200 מיליארד שקל שגם הם נגועים בהחלטות בעייתיות, פופוליסטיות או לא אפקטיביות?
חלק מהם כן. אמרתי כבר בעבר שאני חושב שהתמיכה במובטלים, באנשים שיוצאים לחופשה ללא תשלום, בשכר של בעלי עסקים כפרטים, בכל אלה אני חושב שבסך הכל המהלכים היו בכיוון הנכון. אפשר להתווכח על כמות התמיכה, אבל בגדול אני חושב שזה היה נכון. הדבר שלא נראה לי נכון זה התמיכה בעסקים באמצעות מענקים. אני הייתי מעדיף שני מנגנונים שיועדו לעסקים שונים. קודם כל לעסקים גדולים שנסחרים בבורסה, אני חושב שאפשר, אם באמת משתכנעים שזה נדרש, לסייע גם במענקים, אבל תמורת מניות. עשינו כך לדוגמה במשבר מניות הבנקים. גם מדינות אחרות עשו מהלכים כאלה. אם העסק רוצה שנציל אותו, אנחנו, הציבור ייתן מכספו. אם העסק הצליח, אז טוב שיחזיר לציבור. בזה שיש לציבור מניות, הוא נעשה שותף להצלחה וגם לכישלון.
ובעסקים פרטיים?
לגבי עסקים קטנים שאינם נסחרים בבורסה, אז אני מציע את המנגנון של האשראי, עם ערבות ממשלתית. בתחילת הדרך נקטו רק במנגנון הזה, עכשיו התחילו לנקוט גם במנגנון של מענקים, זה שגוי. מה היתרון של האשראי? דומה מאוד ליתרון שאמרתי קודם לגבי מענקים. אם זה הצליח והעסק ניצל, אז יופי, הוא יכול להחזיר את ההלוואה לציבור. ואם חלילה זה נכשל, אז הציבור ישתתף גם כן בכישלון. אלה הדרכים שצריך לתמוך בעסק עצמו, להבדיל מהפרטים. בפרטים בהחלט צריך לתמוך במענקים, בין אם הם עצמאים ובין אם הם מובטלים. מי שאינו עובד, רצוי שנתמוך.
כן, לסיום אבי, איזה ציון אתה נותן לממשלה מ-1 עד 10 על ניהול המשבר הכלכלי הזה?
תראה, בתחילת הדרך הניהול היה יותר טוב. אני חושב שמאז מה שקוראים הגל השני ופתיחת הסגר, אני חושב שהיו פה הרבה מאוד החלטות שגויות. ואם תרשה לי עוד דבר אחד בצד הכלכלי, תשים לב שאנחנו לא מדברים על העיקר. תוכנית כלכלית, קוראים לכל המהלכים האלה תוכנית, זו לא תוכנית, אלה מהלכי סיוע, וחשוב לעשות מהלכי סיוע. עברו כבר חודשיים מה שקמה הממשלה, איפה התוכנית הכלכלית שמציגה לציבור תקציב, הוצאות, מיסים, רפורמות? השעון עובד ואנחנו מאחרים.
אבי בן בסט, תודה רבה לך על הדברים האלה.
תודה, תודה.
תודה רבה גם לכם.
לפני שאתה מוכר,
לפני שאת קונה,
לפני שאתה מתראיין,
לפני שאת מתחילה ללמוד,
לפני שאתם בוחרים,
לפני שאתם מתייאשים,
לפני שאתם משקיעים,
כדאי שקודם תבדקו בדמרקר. רוכשים עכשיו מינוי לאתר דמרקר בשקל אחד ליום בשנה הראשונה בעזרת קוד ההנחה פוד אחד באנגלית, ונהנים מאין סוף כלים שימושיים, מדריכים וכתבות בלתי תלויות.
דמרקר.com, עובדים רק בשבילך, בכפוף לתנאי הרכישה באתר.
שלום לידו באום.
שלום סמי.
אז הפרשון המשפטי שלנו כמובן, הדיון הראשון בתיק של נתניהו התקיים הבוקר, כבר הסתיים, בעצם מתי יתחיל התיק ממש? לא השנה, אני מבין.
נכון, השופטים קבעו שמועד ההתחלה יהיה ינואר 2021. למעשה אפילו לא קבעו את היום המדויק, אבל הם כן קבעו שמרגע שהוא יתחיל הוא ישמע 3 ימים בשבוע ימי הוכחות אינטנסיביים.
ולמה הוא מקבל חצי שנה ספר ככה? מה זה, הנחת סלב?
לא, האמת היא שצריך לקחת את זה בחשבון, את כל חומרי החקירה, להערך לתיק הזה. הסנגורים של שאול אלוביץ', אגב, שאלוביץ', למרות שזה היה אמור להיות דיון ללא נוכחות הצדדים, שאול אלוביץ' הגיע, הם אמרו שהם ייקח להם הרבה יותר זמן להערך מבחינת קריאת חומרי החקירה, ואולי אפשר לראות את המוכנות של נתניהו מצד זה שהתובעת ליאת בן-ארי אמרה בדיון שהסנגורים של אלוביץ' כל הזמן בקשר עם התביעה לקבלת חומרי חקירה, ומהסנגורים של נתניהו היא לא שמעה שום דבר.
היה עורך דין שם שייצג את נתניהו, יחסית חדש בתיק הזה, עורך דין יוסי סגב, ועד כמה שאנחנו מבינים, הוא בא בתור עורך דין חד פעמי, כמו סכום חד פעמי כזה.
משהו כזה, נכון, עורך הדין יוסי סגב שצורף לייצוג של נתניהו הוא זה שהופיע, והשופטת שאלה אותו בעצם אמו הקבוע עכשיו, הוא אמר לא, קיבלתי ייפוי כוח לייצג אותו באופן חד פעמי רק לישיבה הזו. זה קצת הרגיז את ראשת ההרכב, השופטת פרידמן פלדמן, שאמרה לא יכול להיות שכל פעם יגיע עורך דין אחר, אנחנו נתייחס לעניין כאילו הנאשם מיוצג, או במילים אחרות, בית המשפט, אם רוצים לבחון הנחות סלב, כמה דברים. א', הוא קבע קצב התנהלות 3 ימים, זה די אינטנסיבי. ב', התחלה תוך 6 חודשים, זה זמן סביר בהתחשב בחומר הראיות. ג', הוא אמר לראש הממשלה, לא מעניין אותנו הבעיות שלך עם הכסף, אתה מיוצג.
כן, אבל אנחנו כל הזמן שמענו את שמו של עורך דין עמית חדד, שהוא עורך הדין שנשאר לאורך כל התיק הזה עם ראש הממשלה, והוא פתאום לא מופיע לדיון. מה זה אומר? שגם הוא לא מקבל את שכר הטרחה שלו?
אתה יודע מה? יכול להיות שכן, מהדברים שאמר יוסי סגב, יש בעיית מימון, ככה הוא הציג את זה. אז יכול להיות שגם עמית חדד לא מקבל את המימון שקיוו לקבל, אבל כאמור את בית המשפט זה לא מעניין. כן עלתה שם שאלה או רמיזה מצידו של סגב שאמר, תראו, הנשם בנימין נתניהו מנהל את המשפט בהיותו איש ציבור. זאת אומרת שבאמת יש לו מגבלה לקבל כסף ממיליונרים זרים או לא זרים. אבל בואו לא נשכח שבנימין נתניהו זה שבחר לנהל את המשפט שלו כאיש ציבור.
אגב, יש תקדים לזה? יש תקדים לזה שאדם מנהל משפט בהיותו איש ציבור ולכן הוא מנוע מלקבל סיוע במימון עורכי הדין שלו? היה בזמנו צחי הנגבי, אבל אני חושב שהוא לא היה כבר איש ציבור.
הוא כבר לא...
זהו, שבשלב של המשפט הם בדרך כלל פורשים, הוא גייס,
כן.
הוא גייס בזמנו 5 מיליון שקל לשכר הטרחה שלו בכל מיני תורמים.
בדיוק, בדיוק. אנשי ציבור לשעבר, יש להם כל מיני דרכים לגייס מימון להגנתם. נתניהו, כידוע, ניהל בגץ שלהם על השאלה אם הוא יוכל להמשיך להיות איש ציבור תחת כתב אישום, וכמו שאמר אז השופט עמית, לעוזר גזבר בנווה חמצית, אם לא היו נותנים את זה.
מה בעצם עכשיו נתניהו יבשל בחצי שנה הקרובה עד לדיון, ובמקביל, באיזה תיק הם יתחילו?
הדיון כרגע הוא על התחלה בתיק 4000, תיק בזק וואלה, שהוא תיק השוחד. זה לדעת הפרקליטות צריך להיות התיק הראשון, כאמור בגלל שהנאשם הנוסף בסיפור הזה הוא שאול אלוביץ', ועורכי הדין של אלוביץ' כן קיבלו חלק מחומר החקירה, והם אומרים שזה חומר רב, והם ביקשו למעשה את החלק הזה של המשפט להתחיל לקראת סוף 2021, והפרקליטות אמרה בעניין הזה שהיא מוכנה להתגמש. זאת אומרת, אם נאשמים מסוימים מרגישים שהם לא מוכנים, אפשר להתחיל עם תיק 1000 או תיק 2000. הערכה שלי שיקרו שני דברים. אחד, זה לא יהיה תיק 4000 שאיתו יתחילו, אולי תיק 1000 שהוא התיק הפשוט יחסית, תיק הנתנות מה שנקרא מילצ'ן, וגם שהתאריך של ינואר, כיוון שעוד לא נקבע תאריך מדויק, זה לא מועד קדוש. אנחנו נראה גם את עורכי הדין של נתניהו עוברים כל מיני שינויים, וגם נתניהו עוד לא לקח את כל החומר. ואני מזכיר לכם שהוא עסוק. אגב, יוסי סגב, אולי זווית אחרונה, אמר שתהיה לו בעיה עם חקירות, הוא רוצה שהמשפט יתחיל אחרי הקורונה, כי אי אפשר לחקור עדים עם מסכה, אי אפשר לראות אם הם משקרים או לא. שזה תירוץ מעניין, כי אפשר לשים איזושהי מחיצת פלסטיק ולפתור את הבעיה הזאת די בקלות.
איזה שפנים נתניהו וצוות העורכי דין שיש לו או אין לו עוד יכולים לשלוף מעתה ועד ינואר, כמעט חצי שנה, כדי להביא לדחייה נוספת, כדי להביא להקפאה, כדי להביא לדבר מה? אם היית יועץ שלו והמשימה שלך עכשיו היא לא לתת לתיק להיפתח בינואר, כי זה החלקים הפחות נעימים שמתחילים ממש לשמוע עדויות. מה היית עושה?
הדמיון יכול להתפרע, משבר כלכלי, משבר לאומי, אפשר להגיע לכל מיני מקומות.
מצב חירום.
אתה יודע, ראש הממשלה לא יכול לעשות כלום, ואז אתה תראה פתאום את הקואליציה מתגייסת להעברת חקיקה שמי יודע מאיפה היא תבוא. אני לא רוצה לתת עצות כאלה אפילו.
אגב, אפרופו הדיונים האינטנסיביים, 3 פעמים בשבוע, עד שלא מסתיים דיון בתיק אחד, כולל פסק דין וגזר דין, לא מתחיל הדיון בתיק הבא?
לא. אנחנו בהליך פלילי שבו אי אפשר לקטוע את הפרשות. כלומר, כיוון שכל הפרשות בתיק אחד, פסק הדין יינתן רק אחרי הכל. אז בהחלט יכול להיות שנשמע את תיק 1000, ואז נעבור לתיק 2000, אחר כך נעבור לתיק 4000, ורק אחרי שכל התיקים האלה יגמרו, אז ייתן פסק דין. אין במשפט הפלילי קונספט כזה של פסקי דין חלקיים במהלך הדרך. זה לא יקרה.
כמה סבבי בחירות יהיו לנו עד למתן פסק הדין? זו שאלה שאתה לא חייב לענות עליה.
תודה.
עידו באום, תודה רבה לך.
תודה, עידו.
תודה לכם.
שלום לאבי וקסמן.
שלום סמי.
כתב המקרו שלנו, אז ביום חמישי התקיים דיון מעניין של כמה כלכלנים בבינתחומי במכון אהרון, ואומר שם המשנה לנגיד בנק ישראל, אנדרו אביר, שככל שהמשבר יתמשך, אנחנו נעבור מבעיות נזילות של חברות עסקיות לבעיה של חוסר כושר פירעון, שזו אחת הסכנות הכי גדולות שעורבות למשק. עד כמה, נקרא לזה, מיידי התרחיש הזה שהוא תיאר?
הוא דיבר עליו כחשש שאנחנו צריכים לחשוב עליו לקראת 2021. החשש שהוא מדבר עליו זה משהו שמדברים עליו מסביב לעולם. חשש שהמשבר שהתחיל בתור בעיה של נזילות יהפוך למשבר של יכולת פירעון, משבר של סולבנסי.
כן, צריך להזכיר, אותו אנדרו אביר מוביל כרגע בבנק ישראל את התוכנית לרכישת אגרות חוב קונצרניות של חברות עסקיות שנסחרות בבורסה, דבר שלא נעשה עד כה. כלומר, הם באמת חוששים בבנק ישראל שחברות עסקיות גם טובות לא יצליחו לשרוד את המשבר הזה?
כן, בנק ישראל, זה מסר מעניין כשהוא מגיע מבנק ישראל, כי בנק ישראל בעצם מבטיח בחודשים האחרונים שהוא אמנם לא יכול לקבל את ההחלטות הכלכליות במקום שר האוצר, או להחליט על תוכניות הסיוע הפיסקליות, אבל שהוא יעשה כל מה שביכולתו כדי ליצור תנאי מימון נוחים למשק, גם למשקי בית, אם זה לאפשר להם לדחות חזרי הלוואות לבנקים ומשכנתאות, וגם למגזר העסקי. הוא השיק לצורך הזה את תוכנית רכישת האג"ח הגדולה שלו, כדי שחברות יוכלו למחזר את החוב שלהם, וכשהוא אומר שתהיה בעיית חובות, זה מסר מהדהד במיוחד.
זה שהמשנה לנגיד בנק ישראל בא ומעברר את החשש שכולם יודעים אותו, זה נחמד מאוד, אבל אילו פתרונות הוא מציע? אילו כלים יש לו בארגז?
אני לא בטוח שלבנק ישראל יש פתרונות לשלב הזה של המשבר. בנק ישראל נכנס מאוד חזק בשלב הראשון של המשבר, כשהייתה מחשבה אפילו אצל מקבלי ההחלטות, שבתוך כמה שבועות הסיפור הזה יהיה מאחורינו. אני מדבר על פברואר, שמענו על זה.
כן, אז דיברו על סוף יוני, בכל התרחישים וכל האקסלים שהכינו באותה תקופה, דיברו על זה שרוב המשבר מאחורינו כבר בסוף יוני, אבל מסתבר שזו הייתה תחזית מאוד ורודה אופטימית.
כן, בזמנו חשבנו שגם אם יהיה צריך לסבור עסקים למשך תקופה מסוימת, אז אפשר יהיה לתת להם אשראי ולגשר על התקופה הקשה. וגם לקראת סוף הגל הראשון אפילו הייתה איזושהי תקווה שאוטוטו פותחים את כל המשק, חוזרים לעסקים כרגיל, ומי שהיה עסק טוב לפני המשבר יוכל לחזור לעבוד ולהחזיר את החובות שלו, ואפילו אם הוא לקח הלוואות כדי לעבור את התקופה הזאת, הוא יוכל להחזיר אותם.
זה נכון שבנק ישראל לא יהיה, לא אמון עכשיו, ולא יהיה אמון גם בהמשך המשבר, ככל שיהיה כזה בבחירת איזה חברות להציל ואיזה חברות לא להציל. למשל, כבר חודשים רבים מתנהל דיון, האם להציל את אל על ובאיזה פורמט, ומי ישלם למה וכמה וכמה יוותרו הטייסים ושאר העובדים, אבל זה מתקיים כמובן מול משרד האוצר. זה לא חלק של בנק ישראל. לעומת זאת, בנק ישראל בעבר כן נתן לבנקים הנחיה או היתר לדחות החזרת חובות, לעשות כל מיני מהלכים כאלה ואחרים בשביל להקל על חייבים שבדרך כלל לא ניתנים ולא לא מתקבלים בעין יפה. הוא לא בשום דרך פירט בכל זאת אילו דברים יכולים להתבצע במידה ופתאום יהיה גל כזה של פשיטות רגל גם של בני אדם פרטיים וגם של עסקים?
יכול להיות שבנק ישראל התערב ביחסים בין הלווים לבין הבנקים, אבל בשנים האחרונות היה שינוי מאוד משמעותי באשראי של המגזר העסקי. אם פעם הוא היה כמעט לגמרי בנקאי, אז היום אני חושב שכבר יותר ממחצית ממנו, קרוב למחצית, אשראי חוץ בנקאי. וזה מקומות שבנק ישראל מנסה לתמוך בהם בשוק האג"ח, אבל הוא פחות יכול להנחית הוראות שם כמו שהוא יכול לעשות לבנקים.
כן, הדבר לסיום, אבי, כשנשאל באמת אנדרו אביר על העניין של מהם הצעדים הכלכליים להתמודדות המשבר, אז הוא בעצם אומר שמדיניות תקציבית או מוניטרית יכולה רק לקנות פה זמן, כלומר הפתרונות למשבר הזה הם במישור הבריאותי, זה ניסיון להוריד ציפיות או עומס או לחץ מבנק ישראל וממשרד האוצר כדי שיבואו ויתנו פה את הפתרונות שלהם?
אני חושב שזה קריאה לכולם להבין שזה משבר ארוך, וזה שצריך להתמודד איתו, ואולי גם זה איזושהי רמיזה לאירועים שהיו בסוף השבוע. הדיון שאנדרו אביר דיבר בו נערך פחות מיממה אחרי הכרזה של ראש הממשלה על המענק 6 מיליארד השקלים, ויכול להיות שהייתה שם קריאה לממשלה לא לעשות צעדים פזיזים כאלה כבר עכשיו, ולשמור את התחמושת שלה לשלב מאוחר יותר במשבר.
כן, קודם תפתרו לה את בעיית הבריאות, אחר כך תתחילו לפזר כספים. אבי וקסמן, תודה רבה.
אתה יודע, סמי, באיזשהו מקום ראינו כבר, אני יודע מה, פרק קדימון לעניין הזה בשבוע שעבר. מאותו רגע שהממשלה אומרת למסעדות לסגור מעכשיו לעכשיו את שעריהן, ויש להן מלאים שהם רכשו לכמה ימים לסוף שבוע, ואז הם אפילו לחץ מאוד גדול, גם באיומים של אי עמידה.
של מרד.
של מרד, שהיא אי עמידה בהוראות הממשלה, גם כמובן בהרבה מאוד מחאות שנמשכות כל לילה מול ביתו של בנימין נתניהו. בעצם זה מה שקורה, זאת אומרת, יש כאן מסעדות שחוששות ואומרות אנחנו נפשוט את הרגל, ומביאות את משבר חדלות הפיראון הזה לביתו של ראש הממשלה, ממש מבחוץ.
נכון, אז לא, ברור שזה משבר של חדלות פיראון, כלומר יש עסקים שכבר נמצאים שם. אני גם זוכר ש-BDI פרסמו די בתחילת המשבר הערכה שאם בשנה רגילה 40 אלף עסקים קורסים, אז השנה זה יהיה 65 אלף עסקים. זה היה לפני 4 חודשים.
כן, זה אופטימי, מאוד אופטימי.
כן, זהו, זה נשמע כרגע אופטימי, ואם כבר מעדכנים תחזיות, אז די ברור שהמספרים האלה יכולים לזנק ולהגיע גם ל-100 אלף וגם מעבר לזה.
אז עד כאן אינטרסנטים ליום. איתן, תודה רבה.
סמי, תודה רבה. יום ראשון, יש לנו שבוע ארוך ועמוס של אינטרסנטים.
להתראות.